נושא השיעור הוא סוגיה קצת מורכבת. קודם כל, אפשר להתחיל? קראו לזה זוגיות בעולם פוסט-מודרניסטי. עכשיו, עולם פוסט-מודרניסטי זה מילת, זה כללה כזאת, אבל צריך כבר להבין את הכללה, כי לא עד שלא מבינים את הנושא אז קשה מאוד מאוד להבין את הסוגיה. והזוגיות זה החלק הכי פחות קל, הכי פחות קשה שם. זה אחד. שתיים, עוד לפני שאנחנו נכנסים לדבר הזה, אני לא רואה חצי מהאנשים, לא נעים לי, אז אני מצטער, אבל אני לא, אני לא יכול לזוז מהמצלמה, אני מבין, אז אני מוגבל. שתיים, למה שאנחנו מדברים, אני לא בטוח שמי שיושב פה הוא חי בעולם פוסט מודרניסטי. כלומר, יכול להיות שיש יסודות פוסט מודרניסטים, אבל הוא לא באמת פוסט מודרניסטים. כי אם היה פוסט מודרניסטי, אני לא יודע אם היה יושב פה. דבר ראשון, דבר שני, אני אנסה לגעת בסוגיות האלה וננסה לצעוד בהם צעד אחרי צעד. האם אפשר בלי הרמקול? איפה אתם יודעים? שומעים אותי מאחורה? מה לא? אמין לו, אני מדבר במקומות יותר גדולים, לא שומעים אותי? שומעים, נכון? סתם איזה. זה בשביל הצילום הרמקול? כי אחרת אני יכול לזוז. הקלטה. טוב, יאללה. בואו נתחיל להתקדם. קודם כל, כי הנחת יסוד, זה שיעור, זה בית מדרש. בבית מדרש? אבל אז המצלמה לא תראות. טוב, מורים. לא, לא, אני מרגיש מוקיים. קודם כל, כדי להבין, רגע, קודם כל זה בית מדרש, בית מדרש לומדים ביחד. אז אם יש שאלות, אני אשמח, אנחנו לומדים ביחד, צריך להבין את הסוגיות האלה. קודם כל, כשאנחנו באים לדבר על עולם פוסט-מודרניסטי, צריך לדעת מה העקרונות של פוסט-מודרנה. פוסט-מודרנה. ואחרי זה, זה ישפיע גם על זוגיות, גם על עוד על הרבה דברים אחרים. קודם כל, צריך לדעת מה היסוד הזה, מה היסוד הזה. זה נשמע כמו איזה כללה כזאת שלא כתובה בתורה, פוסט-מודרניסטי, כל הבעיות שלנו זה הפוסט-מודרנה, כל הצערות שלנו זה הפוסט-מודרנה, אבל עד שאתה לא תופס את השור בקרנב ומברר, אז הכל קצת חיצוני, קצת חיצוני לנו. ועוד רגע נראה שהזוגיות זה אולי הבעיה הכי קלה שלו, וכולנו קצת נגועים בזה, כולנו קצת נגועים בזה. ודרך אגב, זה יפה מאוד שהבית מדרש בגבעת שמואל לוקח על עצמו את הדברים האלה, כי גבעת שמואל, אפשר להקים בית מדרש בכל מקום עלי אדמות, אבל כשאתה רוצה באמת לחיות המציאות, הוא צריך להיות בתל אביב, בגבעת שמואל, בפתח תקווה. הוא צריך להיות במציאות, לא באיזה מקום, אני לא יודע מה, על הירח. זה גם טוב על הירח, אבל אתם מבינים, לא איזה יישוב חמום ביהודה ושומרון, אלא בית מדרש שחי את המציאות ומברר אותו, ומברר ומתברר בו. קודם כל, מה הכוונה פוסט-מודרנה? כשם קוד, כשם קוד. העולם העתיק, העולם העתיק, העולם שאנחנו מכירים אותו במשך אלפי שנים, היית תופס בן אדם לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, 500 שנה, 4,000 שנה, זה אותם בני אדם. זה אותם בני אדם בלבד הבסיסי. תנועה ממקום למקום, ללד איזה חמור או עגלה, או סוס, לא משנה, או גמל, אבל זה בעל חיים. רוב האנשים נולדו ומתו באותו מקום. רוב האנשים לא זזו ממקום למקום, רוב האנשים עבדו במקצוע של ההורים שלהם, רוב האנשים הם נייחים, כלומר, אין הרבה תנועה, הם לא ניידים. זה האנשים, אז לפני 500 שנה, קחו אותם מ-500 שנה למתי שאתם רוצים, זה אותו דבר. אלה היו לקטים, אלה היו זה, על הציר, על אותו ציר. על אותו ציר, הבן אדם לא הולך לשתות קפה בירושלים, זה לא בשיח. זה לא בשיח, זה העולם העתיק. בעולם העתיק כולם דתיים, כולם דתיים. או עם עבודת אלילים, או זה, או זה, אבל כולם חיים אל כלשהו. או איזה כוח כזה ששומר עליו. כולם חיים אלים, וכולם חיים אמת, כולם חיים שקר. האמת והשקר פירושו אלוהים. בעולם כזה אין הרבה ערך לחיי אדם. בעולם כזה סיבת המוות הראשונה זה מחלות. מחלות זה היום, לא נתפס בכלל, סיבת מוות ראשונה מחלות. היום לא מתים ממחלות. לא, יש, בגיל 80, בגיל 14. 17, זה נדיר. מחלות, לידה, למות בלידה, סיבת מוות שנייה, זה לא סיבות מוות שמתים מהם היום. זה כל העולם. בעולם הזה נקרא לו העולם העתיק, הכל ודאי, הכל מסודר, לילד הוא יודע, הוא היה הבן של הרופא, הוא היה רופא, הוא היה הבן של הסנדלר, יהיה סנדלר, הבן של הגביר יהיה גביר, כנראה. אין דרך אחרת, כי אין גם מעבר של ידע, וכל מה שאתה לומד מאבא שלך, אתה לומד מאבא שלך, גם הבן של הרופא יהיה רופא. אולי מגיל של חמש, הוא הולך עם אבא שלו, רואה איך אבא שלו מרפא אנשים, והוא נהיה רופא, כאילו, איך נהיה רופא. הבן של הסנדלר, אבא שלו השאיר לו את הכלים, ונהיה הסנדלר, זה, ככה הוא יודע, כי זה העולם, זה העולם. זה, הפוס, זה, זה העולם העתיק. ואז העולם עושה מהפכה שנקרא לה מודרנה, אני לא נכנס אליה, היא תקופה, אבל בגדול המודרנה הרגה את אלוהים. אלוהים מת, הייתי בהלוויה שלו. תפסיקו להאמין באלוהים, הכל שטויות, היהודי הקודם רימה אותם. אני אומר כל מיני ציטוטים מכל מיני פילוסופים, אבל זה לא מעניין, כי רוצים להגיע לפוסט מודרנה. התקופה החדשה של המודרנה, וזה שווה ברור עמוק, היא נפתחת בהצלחה גדולה. העולם מתקדם, התעשייה, הכלכלה. בבת אחת העולם במאה שנה עשה שינוי שהוא לא עשה אותו מאות שנים. מסילות רכבת, מעבר לעיר, פרנסה, משיגים את הקיום בשפע. פתאום כולם השיגו את הקיום. העולם של המודרנה, העולם של המודרנה, של הקדמה, של מהפכת הנאורות, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים, האדם אומניזם, האדם במרכז, אומניות, אמון באדם. המהפכה של המודרנה שמה לנו דברים מאוד מאוד חשובים. עזבנו את אלוהים, תעזבו את אלוהים, יהיה הרבה יותר טוב. אם רק תשכחו מאלוהים, יהיה הרבה יותר נחמד, יהיה הרבה יותר טוב, יהיה הרבה יותר נפלא. אלוהים הביא לנו רק ערס, דם, רצח, כל המלחמות זה בשם אלוהים, למען אלוהים, בשביל אלוהים וכל הדברים האלה. ומהפכת המודרנה, מהפכת המודרנה הופכת את העולם. במאה שנה העולם מתקדם כל כך. שירותים זה נקי, זה לא זורם ברחובות, פעם הביאו שרם באמצע הרחוב. הכל הרבה יותר מסודר, הרבה יותר נעים, הרבה יותר מקום, הרבה יותר, הכל הרבה יותר בגובה אחר. זה מהפכת המודרנה. הפוסט מודרנה זה הייאוש מהמודרנה. אם בעולם העתיק אלוהים היה מרכז החיים, במודרנה השכל, האדם היה במרכז החיים, הפוסט מודרנה זה ייאוש מזה, ייאוש מזה, וגם עכשיו לייאוש הגדול. זה עכשיו מתחלק לעוד הרבה 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 שלבים, בגדול, בענק, זה רוכב על הדבר הזה. הבדנו את האמון באלוהים, אלוהים הביא לנו רק רצח, רק דם, רק מלחמות, כולם הורגים בשם אלוהים, למען אלוהים, האמונה גרמה לנו רק צרות, כל המלחמות בעולם העתיק היו רק לשם אלוהים, כל הדיכוי בעולם העתיק היה רק בשביל אלוהים, למען אלוהים, כל מה שגרם את הדיכוי בעולם העתיק היה בשם אלוהים, למען אלוהים. נמאס לנו מאלוהים, אנחנו רוצים חופש, אנחנו רוצים שוויון, אנחנו רוצים... מה זה חזק מדי או חלש מדי? אני יכול, אני יכול להתקרב בעולם העתיק, בסדר? העולם העתיק, חופש, חירות, שוויון, כל האמצעים שכולנו מכירים, המודרנה שמה את הכל במרכז. הפוסט מודרנה זה כבר עומק הייאוש מהדברים האלה. עומק הייאוש, אני נתק את זה, אני אלך עם זה וזה יקרוב אליי והכל בסדר. תמיד שאני עצמאי אני אתה מצליח. חיים, אתה לא משורר. יאללה, בסדר? עכשיו שומעים? נכון, תודה. זה תיקח. בואו נשים. בסדר? יאללה, שומעים? כן, עכשיו באמת שומעים. העולם המודרני, הייאוש הגדול מהעולם המודרני, הייאוש הזה, החידלון הזה, זה התהליך הבאנו לפוסט מודרנה, הגענו למציאות אחרת, הגענו לייאוש ממה שחשבנו אותו כערך. מה הדבר המרכזי בפוסט מודרנה? אני לא מדבר על הכל, זה עוד שלה, זה עוד שלה, זה עוד שלה, לא נכון בפוסט מודרנה, אלא בגלגול של גלגול של גלגול, אבל הדבר הראשון שיש בפוסט מודרנה זה שאין אמת. אין אמת. אם בעולם העתיק היה אמת וקראו לו אלוהים, אם בעולם המודרני הייתה אמת וקראו לה האדם, התקופה של כל האמיתות הגדולות, נכון? קומוניזם, סוציאליזם, פשיזם, נאציזם, כל הזרמים האלה, כאילו, כל האמיתות הגדולות, השייכות הגדולה, החברה הגדולה, הכלל, כולם בשביל אחד, חברים, ייאוש מהכל. אין אמת. אז אם אין אמת, אם אין אמת, המקום הראשון שיפגע כשאין אמת, זה הבית. כי אם אין אמת, אם אין אמת בחיים, המקום הראשון שבו חייבים אמת זה בבית, בזוגיות ובחינוך ילדים. אני לא יודע אם אתה יכול לחנך משהו אם אין אמת. אין אתה יכול להוציא מילה מהפה. על כל דברים אין אמת. המהות של הפוסט מודרנה זה שאין אמת.
אין אמת. זאת שיטתך, זאת שיטתי, זאת שיטתו, זאת שיטתם. עכשיו, מהרגע שאין אמת, ועוד נראה כמה זה עמוק, אין אמת, אתה לא יכול להתקבל על משבר אחד בזוגיות. אתה לא יכול להתמודד עוד עם למה איפה זה נוכל. אתה לא יכול להתמודד מנקודה אחת, כי כל המהות שהדרך להתקבל על משהו, אני יכול לעשות מאמצים מאוד גדולים, וזאת אמת. וזאת הדרך הנכונה. אבל אם אני לא יודע מה את הדרך, אז אני לא יודע את זה לעשות, קדימה, ימינה, שמאלה. ובעולם של גיוס, זה עוד יותר בעולם שני שלנו, היום מדברים מאוד, הסיפור לא זה גיוס, זה גיוס זה כבר, העולם זה תגייש. העולם הסמכות ההורית, העולם היכולת לדבר עם ילד, ולא לעבוד איתו עם המקל או עם גדר שהוא קטן. כאילו מקל או שופר, מקל או שופר. יכולת לפעול מתוכו, יכולת שהילד ירצה בעצמו לעשות דברים. ולא תתדעי להיות שם כותבים מה לא, וזה יעשה טוב לאחר, וזה יעשה כמחלת, לא כל מיני דברים כאלה. כי יש איזה גיל שזה כבר אופן, אתם יודעים. העובדות ידעים שגיל 8 נפלאות, בגיל 16 זה כבר אופן, הוא נורים. מה לך, אבל לא, תתנו מן הלך, אז לא תתנו את זה. אני רוצה שתראות אותך, אני קודם בגיל 18 לבד. זה מהר מאוד קורה. אז מה זה גיל אחרי זה כאילו גם? כלומר, היסוד הראשון, כשמתה האמת, הפוסט-מודרניזם קבע ראשון את האמת. למה הוא קבע את האמת? כי אנחנו רוצים דברים מוחלטים בחיים. זה סליחה. כל הדברים המוחלטים בחיים גרו לנו נזק. אלה שמוחלטים בחיים סביב אלוהים, כבר היינו מעשור, זה נערות של דם. אלה שהיו מוחלטים בחיים סביב לאומיות, סביב כל דבר אחר, זה נערות של דם. שתי מלחמות עולם על כלום, מכלום, על כלום, כל אירופה משתתפת בדם, על כלום, במאבק על כבוד, על כלום. מיליון משחטים על כלום. העולם הזה, אני לא רוצה שאנשים ידברו בשם אמת. זה מאוד מסוכן, דרך אגב, אתם יודעים למה הבעיה הכי גדולה במדינה זה הציונות הדתית. הציונות הדתית, בעיני השמאל. כי אתה לא מדבר בשם אלוהים, אתה מדבר גם בשם אמת. מי היית מדבר בשם אלוהים? אתה מדבר גם בשם אלוהים וגם בשם אמת, שתיים עוד הפעמי. ומי נגידו? כאילו זה אי כבר אירוע. לכן, זה כל כך עמוק שבתפיסה אתם מדברים אמת. זה לא מדבר, אני לא יודע כמה שום פחים פוסט-מודרניזם באמת. כאילו אתה נמצא בחברה הזאת, אתה לחיות את המקום שבאמת אין בו אלוהים ואין בו אמת, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. טוב, ההיסטוריה הראשונה של הפוסט-מודרניזם זה אנחנו לא רוצים אמת. אנחנו לא רוצים ודאות, כי ודאות קוראים את זה עיקר הפשטוש בחיים. עכשיו בואו ניכנס רגע לזוגיות. זוגיות שאין בו ודאות, המשבר הראשון שיקרה בין שני בני זוג, רגע, אולי לא בחרתי נכון. אולי ניהרתי, חתנו צעירים מדי, אנחנו לא מתאימים, אנחנו לא, הלא ברור, כי אם יש לך ודאות בקשר, וזה קורה גם ודאות בקשר, אז המשבר הראשון מפריד אתכם. במקום שהמשבר הראשון יחבר אתכם עוד יותר, הוא זה שהולך להפריד אתכם הכי הרבה. וככל שיש יותר משברים, אתה כל רגע מתלבט, אולי לא בחרתי נכון, אולי הייתי צריך משהו אחר, הייתי צריך להקשיב להוא שאמר, שאל אותה מי שלך שאומר, נכון? ואולי הייתי צריך ככה, ואולי הייתי צריך ככה, זה אוכל, זה תופש אותו גם ברווקות. איך אני יכול לדעת שהוא באמת מתאים? דברים הרבה על רווקות מאוחרת. הם לא שני. הוא באמת מגיע לגיל, הוא פוגש גבר נחמד, אבל הוא פוגש את בחור נחמד. הכל נפלא, אבל אולי, אולי, אני תמיד אומר לחבר'ה, אצלנו בישיבה, יש כמה שקרים, שמוטבעו אצלנו בראש, שקרים זה שקר. זה שקר גמור. אחד מקרו לו ודאות שכלית. שכל וודאות זה שני דברים סופרים. כי תפקיד השכל הוא לעורר ספק, וודאות היא לא בשכל. תפקיד השכל הוא לעורר ספק, לעורר ספק, לעורר ספק, ככה השכל עובד. מגיע משהו ספק, מגיע משהו ספק, מגיע משהו ספק. מי שרוצה ודאות שכלית, כלומר בודק יש לו מה טוב, מה לא טוב, ואז מחליט, הוא לא יגיע לזה. זה שקר כמו הנאה גופני. אין דבר הנאה גופני. הגוף לא יודע לבנות. כל העלי בנפש. וכל מיני שקרים כאלה, שאנחנו חיים איתם על הגופני, בדרות שכלית, אני יכול לבוא עוד רשימה ארוכה הזו. נחזור אלינו, מכיוון שבמודרניזם נתנו את הכל לשכל, ואז, בוא נעשה, בעולם העתיק, היינו אצל אלוהים. לא כל אלוהים אצל אלוהים. במודרניזם עזבנו את אלוהים, עזבנו את אלוהים, ואנחנו עכשיו בתפיסה של השכל, של האדם,
בפוסט מודרני אומרים לאדם, אתה לא יודע כלום.
לא, זה לא טוב, זה לא יכול להיות טוב. איך יכול לפרוג את זה? איך יכול להיות משהו כבר, אבל לא יודע לסוף. אבל הוא יתחתן אחד האירועים הכי קשים עלי אדמות. אני לא יודע, הייתה עכשיו 70 שנה כאלה, ואתה מאמר על כל כך הרבה דברים, חשבון בנק משמיטה, איך אתה יודע איך אתה יודע להסתבר עם זה? אבל מה אתה יודע מזה? מה אתה יודע לקנות? איך אתם? אני לא יודע אם בוא חיים את זה, בעולם בחוץ זה ככה.
עד שלא נחיה 5 שנים ביחד לפחות, אני לא חושב על חתונה.
בואו נחיה בזוגיות 5 שנים ביחד. אל תדאג, אנחנו לא יותר יודעים. כי אתה עושה איזה ודאות ליצור. אז העולם הראשון שפוטף את המכה, זה עולם של... אבל בוא, הפוסט-מודרניזם זה לא רק אובדן השכל. אובדן הוודאות. אובדן הוודאות זה בעיה אחת. אובדן הוודאות זה בעיה אחת של הפוסט-מודרניזם. הבעיה שלה של הפוסט-מודרניזם, שבתפיסה, אנחנו רואים את זה היום סביב הטרנסג'נדרים והלהט"בים ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. יש סיפור אחד של גבר של אישה של גבר ואישה של אישה של אישה. אנחנו מכירים את זה מהתורה. מהתורה מכירים את זה שגבר אישה של גבר ואישה של אישה של אישה. זה מכירים, זה לא החידוש. החידוש הגדול הוא מי אומר מה זה גבר ומה זה אישה. האם אני גבר או אישה? בואו נסביר גם מה הפוסט-מודרניזם רוצה לדייק פה. אני זה לא משיק. הגוף שלי, אלא מה שאני רוצה להיות. אם אני רוצה להיות אישה, אם אני מרגיש שאני אישה, אם אני מרגיש חתול, אני חתול. יכול להראות לך, אני מרגיש כלב, אני כלב. אם אני מרגיש, מה אני מרגיש? זה אני. שימו לב, זה משהו מנתק. תגידו לי, מה קורה אם יש ילד עסוק בכיתה? מה צריך הורה פוסט-מודרניסטי אמיתי להגיד לו, אנחנו חינוך דתי, ולא קיים שם, נתכנסו לי על העומק של זה. למה אתה עצוב? אולי זה בגלל שאתה חושב שאתה בין. אני עושה את זה שאומר שעצבות אולי. בעולם שלפני כן, למה אתה עצור לנושא בפסיכולוגית? יומס, איך כל שיטות הטיפול משתנות פתאום? אם בעולם שלפני כן, למה אתה עצור? למה קשה לך? אז צריך לברר. אני בגלל צריך להתמודד. אתה יודע מה פשוט אומר להתמודד? העומק של המילה להתמודד זה אומר שאני נוצרתי לא שלם ואני צריך להשלים את עצמי כל הזמן. העומק של המבט הפוסט-מודרני זה אני נוצרתי שלם, ואם אני מרגיש לא טוב כנראה שאני יותר מדי חושב שהגוף שלי אומר מה אני, ואני פשוט צריך לחשוב שאני מישהו אחר. אם הייתי עכשיו סיפור, אז לא אני באמת סיפור כלומר בגוף של בן אדם. כלומר, העולם הפוסט-מודרני זה מה שהוא עשה בעובד מאוד עמוק אצלו, הוא ניתק את המציאות מהמחשבות שלי. והמחשבות שלי מגדירות מהי. מה שאני חושב על עצמי זה מה שאני. אם אני חושב לכם שפה היא כל כך קריטית, מרב מיכאלי לא פיילית. למה היא מדברת בשפה כזאת? כי היא רוצה להגיד, אתם מסלילים בשפה שלכם. אתם גורמים לאנשים להיות זכרים ונקבות כי אתם מסלילים אותם. וצריך לדבר אחרת. היא לא אופיירית, היא מבינה מה יש לה. והיא צודקת בשיטתה. כלומר, נחזור אלינו. אם בעולם הקודם, בעולם העתיק, גם המודרניסט, גם הפוסט, גם העתיק, אדם ידע שאם יש לו בעיה, הוא צריך לעבוד עליה. צריך להתקדם איתה. האדם נולד לעמל, להתקדמות, להשתנות, לבירור, לחיפוש. האדם נוצר לזה. האדם נוצר, וכל תפקידו של האדם זה עבודה. באנו לעולם של עבודה, של עיבוד, עבודה לא מישהו עבדות, ומישהו לאבד את האור, מאבד את האור, זה יוצר אותו יותר ויותר ויותר ויותר. לא שאנחנו בעבדות, אנחנו חושבים שעבודה זה מישהו עבדות, אבל אותו מישהו לאבד אורות, להוציא אותם יותר לפועל, יותר לפועל, יותר לפועל, לחדש אותם, לקדם אותם, זה המהות של העבודה. איך אני יותר ויותר ויותר ויותר, זה עבודה. כלומר, באנו לעולם של עבודה, באנו לעולם של תנועה. בפוסט מודרניזם זה בדיוק הפוך. למה אתה עובד? כי בנושא הוא פשוט אתה לא במקום הנכון שלך. רק תקרא לעצמך מישהו אחר, אנחנו נתאפס ברגע. להעביד, ניגונים ומחיית קאפ, הופ, מתמתקים כל הדינים. הופ, מתמתקים כל הדינים, זה על אותו ציר. תחילה מהבסר את זה. אבל במה אתה עובד? שנייה אחת, הכל מתאפך. אנחנו מחפשים את זה פלא שבשני החפלים עשינו. אני אשאל עם אותם תכונות שלי. בבת אחת אני אהיה פתאום צדיק. בבת אחת אני אהיה פתאום כזה, איזה קוטל כזה, איזה חידוש גדול. זה יותר מסוכן, כי תסתכלו מה בן אדם מחפש. בלי לשים לב, כשבחור וגברת נפגשים, מה הם מחפשים ביניהם? אחד הדברים הכי מסוכנים, אני משאיר את רגע לזוגיות, שהבחור עובד גברת שמתאימה לו. שלושה קשרים שאמרנו באותו משפט, הגבר מחפשת, הוא לא מתאים לי. אנחנו לא מתאימים. זה הדירוץ הראשון שאומרים, אני מרגישה שפשוט זה לא ההתאמה שלי. מי סיפר עכשיו את סכום למתאים? מפשטות הזו. בוא אני מלא לעשות, אני בא לך לא מתאים. אני אומר את זה לכל זאת שנכנסת להם. עוד לפני שעבר אנחנו עושים את זה שמיים פה, יש עוד אמרנו אותי לא, אתם לא מתאים. אתם לא מתאים בכלל. קודם כל גדלתם בבית נפרד. אם אתה פה, או כזה, 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 לא יודע איפה. גדלתם במשפחה נפרדת. אז הרגילים שלכם שונים. חוץ מזה, אתה בן, בא, אתם לא מתאימים. אתם לא מתאימים, אתם פשוט לא מתאימים. אתם רצו מאוד נחמד, שיחליט לעבוד על ההתאמה. שלא, כל החיים. ואתם תמיד יהיו לא מתאימים. אתם מבינים, זה שיח אחר. כי אם אתה בוא לך, אתה לא מתאים לי. תראו, אני במרכז, ואני, לא, אני לא אמור להשתנות, אמור להתאים לי, נכון? אני במרכז, שתיים, אני מחפש התאמה, כלומר, מה אני מחפש? שעכשיו זה יסתדר לי לכל הרבדים, לכל פינה, לכל שפיץ בנפש שלי זה צריך להסתדר. ואם יש איזה כמה שפיצים בנפש שהוא לא מסתדר לי, אז זה לא, זה לא, זה לא, זה פשוט לא עושה. יש הרבה הסברים. פשוט לא עושה, אנחנו פשוט לא, אנחנו לא באותה שפה, אנחנו לא באותה, מי ישמע, אתה יכול לראות? אז מה עשיתם שנתיים ביחד? כאילו אם אתם לא עושים, חצי שנה ביחד, אם אתם לא עושים. אמרתם כבר כמה פשוט ביחד, לא? אבל זה לא. השורש של זה, זו אותה נקודה פוסט-מודרניסטית. עכשיו, תבינו מה יקרה להם שכבר יהיו ביחד. נגיד שהם התחתנו, ויש משבר קטן, גדול, לא משנה. זה באמת לא נכון, זה באמת לא מתאים. כי העולם לא עולם של עבודה. תראו כמה משרד החינוך והילדים שלנו חיים עבודה או חיים טיפים כאלה, העיקר להצליח במהירות. פעם אמרתי, תראו איך העולם ירד בשלבים מה הוא מעריך. פעם העולם העריך, אני אומר בעולם העתיק, הוא עריך את החוכמה. הוא עריך את החוכמה. הוא עריך כמה ידעדם, מה זה להעריך את החוכמה? זה לא יעזור, אני לא פילוסופי. חיסטוס, סוקרטיס, אפלטון, כל כתות שלו. בכל מקרה, זה לא יעזור, פילוסופי. העולם העריך את החוכמה. העריך את החוכמה. ואז העולם התחיל, וזה הנפילה הראשונה של העולם, חוכמה נשימה. מהרגע ששאלת חוכמה נשימה, אז הוא מתפתח את חוכמה אחרת. זה לא חוכמה נשימה, חוכמה. עוד הבחור הולך לישיבה שלו, ולמה אתה הולך? מה הוא מרגיש עם זה? אתה צריך תמיד להגיד לבחורים, לא, אתה תרגיש את החזויות יותר טובה, יחס חיים יותר טובים, אתה צריך להוריד אותו לזה משהו פרקטי. אם זה חסון זה. חוכמה לשם חוכמה, בשלב הבא זה חוכמה לשם כסף. הולכים ללמוד כדי להתפרנס. תראו ש-99% מהמקצועות האלה באוניברסיטה זה בשביל פרנסה. עם גדולי מקימי האוניברסיטה, כלומר בזמן הריב זה טובה, זה כל אלה מתעסקים בקימה. המטרה של הלימוד הוא לימוד לשם לימוד, שיש לי תמונה פסיכולוגית, אני יודע כמה משיכו למחקר וכמה הלכו לטפל. נגיד כולם. למה? אני צריך לפתח את הדוק, כולם הרבה. אבל זה ירד מחוכמה, וחוכמה לשם קיום. ואם הקיום העיקר, אז זה יש לנו בלי חוכמה. אם החוכמה היא ערך, זה בסדר. אבל אם הקיום נהפך לערך, והחוכמה היא לשם קיום, חוכמה לשם קיום. אבל אם יושב פה עכשיו לא יחזור לו משהו, זה לא יצא לו כסף. לא יצא לו משהו פרקטי. אנחנו יושבים פה ואיתך, אנחנו נותנים ערך לחוכמה. כמה מקומות כאלה קיימים היום בעם ישראל. ערך לחוכמה. זה לא שיחה בנושא זוגיות. כי יצא לי זה משהו, זה לא סתם עושה חינוך ילדים, כי יצא לי זה משהו, זה תורה נשמע. כאילו, יושבים פה עושים נשואים, אני מדבר על זוגיות, מה קשור לזה? כן, שהילדים שלהם יצחקו. רגע, שנייה, אז ירדנו מחוכמה, לחוכמה לשם קיום, אם חוכמה לשם קיום, אז כבר הקיום יותר חשוב. אז אולי צריך להרגיש את אלה שמתקיימים בלי חוכמה. שחקנים כדורגל, שחקנים, ידוענים, כי החוכמה היא מיותרת. ותראו שהיום רוב הנוער, מנסה לעשות כסף בלי חוכמה. אני אין כבר בתים לחוכמה, למה לי בלי זאת אותה? קורס תכנון, חצי שנה, מה אני צריך לבוא? קורס תכנון, חצי שנה, אני עושה את זה, כאילו, הם מנסים, כי כולנו נמדנו את זה. מילא פה, יודעים מה קורה כשאנחנו רוצים להגיע לזוגיות, ולא בדרך הארוכה. אז אני חושב שזוגיות זה שהיא עשתה לא להיק, הוא עשתה להיק. זה לא קשור לטכנולוגיה. שימו לב, אני מתק את הטכנולוגיה. גם לא היה פלאפונים בחיים. פשוט כל הנושא הוא כאילו, הוא להגיע ישר. הוא לא מסוגל לעשות תהליך, הוא לא מסוגל לדרך, הוא לא מסוגל לישר. כן, סליחה.
אני חושב שהרבה פעמים אנשים הם מתמודדים עם קושי ופער בין נגיד רעיונות גבוהים ובתי מדרש וכדומה במעבר לחיים ומתמודדות עם המון המון קשיים בדרך ואיזשהו פער בין הדברים שלמדת והפער שאתה מרגיש שאתה נפגש עם החיים, עם מצוקות החיים, עם מתמודדויות, עם שאלות באמונה, עם סיכולים ואז כאילו יש איזשהו חיפוש ש... הוא רואה חיפוש אמיתי, כאילו לסוף לראות איך התורה היא מבירה החיים שלי, מה התורה מבירה את החיים שלי עכשיו, זה לא רק נשאר את כאיזושהי...
אני מסכים כל מילה, לא דיברתי על תורה שהיא מנותקת מהחיים, בסדר? אבל השאלה אם התורה צריכה להיות מה יוצא לי בחיים או התורה נוגעת בחיים. זו שאלה מאוד גדולה, אם שאלה אני לא מכיר אותך. שאלה מה אתה בישיבה, התורה שאתה נגע בחיים. אני מכיר את מי שלומד את היום בישיבה, כמעט 200, בסדר? הם לא התנותקו מהחיים. הם חיים, לא רק אוכלים שותים ישנים, או רצים. יש להם הורים, יש להם אחים, יש להם חברים, הם לא התנותקו רגע מהחיים. ולכן זה מאוד מדויק, אם אתה תגיד את הסיפור או איזה לימוד שלא לא תופס את החיים, אז לא חדים, מה אתה מספר? מה אתה מספר? איך אתה יודע? אתה יודע איך אני יודע שהתורה נוגעת בחיים? ככל שאדם יותר לומד תורה, הוא יותר חי. לא פחות חי, הוא יותר חי. פתאום הוא יותר מודע להרבה דברים. פתאום קשה לו יותר דברים. פתאום הרבה דברים שהוא הבליג עליהם, אתה יודע מה, מפתיע אותם, זה כל דבר. הוא הבליג עליהם, הוא העלים אותם, פתאום הוא מתחיל יותר לבחור בו, הוא יותר מחפש אותם. מי שהתורה מרחיקה אותו מהחיים, כנראה לא למד תורה. הערכות של המוסר מהירות הכל סימן, אוי על העירת שמיים שתסתור את המוסר הטבעי. עירת שמיים שמוסר, שסותרת את המוסר הטבעי, איננה עירת שמיים תאורה. היא לא עירת שמיים באמת. היא לא יכול להיות שאתה יותר גדל בתורה ואתה סותר את החיים. זה לא יכול להיות. זה יכול להיות. לפעמים זה קורה לאדם. כי הוא לומד בישיבה ומפתח שנאה לחיים. בז לחיים, כזה היה גרקים בפרנסה. הוא בז לחיים, זה מאוד מסוכן. אני זה בעלי את זה שעובר אותו וחוזר אליו. אם הוא לא גמר אותו, זה בעיה, אבל לא אדם ידבר. ברור שאם, ככל שלמדת תורה, ואתה יוצא, אנחנו נקרא יוצא לחיים, ורואה את הקורס שאתה עובר בעבודה סוציאלית, או בפסיכולוגיה, או כל דבר אחר, כל דבר אחר, זה רק הוא צריך להגדיל את החיים. שהמבט של הפסיכולוגיה שתלמד באוניברסיטת תואר ראשון או שני, דבר איתך כמה נפש האדם יקרסו אותי, ואתה יודע מה למדת? אז אתה לא מקסים את המבט. הוא נוזר למבט המצומצם שאומר רק חומר, אבל מי שרואה נפש בדבר הזה, רואה משהו אחר. ותשמע על זוגיות באוניברסיטה, בקורס כזה, תשמע שזה אינטרס, אם יש לי אנשים שהתפתח, והיום הוא לא מתפתח, אז כבר נצטרו אינטרס, ולכן יש לו אותנו מתחתים, כי פעם היה אינטרסים, כי עבודה בשדה, להשיג פרנסה, לקחת משרה מלאה, ולהשיג את עבודות הבית, משרה מלאה, פריסה עד היום, בנהר, או להכין כל יום כמה שעות, זה. אז אתה צריך שני אנשים שתחלקו, אבל היום, תחום עבודות האישה, אפשר לעשות 10 דקות של פעם. את רוב עבודות הגבר אפשר לעבוד גם מהבית ולהתפרנס, אז יש לו צריך את האישה שלו לחדש וגם לכל מתפרנס. זה תיאוריה במדעי המדינה, זה נחמד. אני מתחיל עכשיו בית מדרש, אני חושב שיש פה הרבה יותר לדיון. אז אתה לא נשאר לקטנות הזאת. טוב, אבל זה היה רגע אחד, נחזור אלינו. אז אם ככה, אנחנו מבינים איפה מגיע השבר הגדול בעולם פוסט-מודרניסטי. כלומר, האדם יש לו לא מחפש עבודה. היא לא מחפשת עבודה, היא מגיעה לשתיים שלוש פגישות וחותכת. הוא בשתי משברים בחיי הנישואים אומרים דגל אדום אז אולי ואולי ואז האמירות מתחזקות את עצמם זה כמו העניין כי מה לא פוסט מודרני זה צריך להיות כל רגע ומה טוב וחמוד ויפה אני לא יודע מה טכנולוגיה מכניסה פנימה אתה מכניס את המצלמה לחיי הזוגי שאתה מעלה את הכל ואין לי לא קיים בטיול בזה וכולם מעלים את זה ואתה רואה כולם עושים טיולים רק יש לכם כמו רק הייתה להוריד את זה אבל אני לא מדבר על הטכנולוגיה אני מדבר על המקום הפרטי שלך שבבירור, במקום המוכני הזה, של סוגיית העבודה, האם אנחנו בעבודה? הכלל בעבודה זה אתם לא מתאימים. אתם לא מתאימים, זו נקודה שנייה, אני רץ מהר, אין לנו זמן, אפשר לדבר על איזה 10 נקודות, נגיע לשלישית רביעית, נראה לא מספיק. נקודה רביעית, שלישית, היא מאוד עמוקה. היא מאוד עמוקה, אנחנו מאוד מקשים, העולם העתיק היה עולם של כפייה. עולם של כפייה, הכל כפו על האדם. כפול על מי להתחתן, כפול על חמי פתור, כפול על כפול, והוא שום דבר עדיין לא בחר. מכירים את הסרט, את הצגה, היא לא עשה 100 שנה על ההצגה, זאת הוא יכול להתקלם על הגן. שכל זה, זה הלא בספר של שלום עליכם. ספר של שלום עליכם שמדבר על יהודי בשם טובי, עלו לו שבע בנות, כל בת מפריצה אותו עוד שלב. הבת הראשונה, הוא כל אומר לה, אבל יש מחצורת, אבל יש מה צריך. הבת הראשונה הולך להתחתן עם החיה העני של העיירה, וספר. והוא רצה שהיא תתחתן בכלל עם איזה אופה, מבוגר עם 40 שנה. אבל היא לא כבר נעשה. אם הוא רצה להתחתן עם איזה אופה, שהתעלמן, היא בת 17, 18, לא יודע, 20, והוא בן 50, אבל יש פה נעשה, מה אכפת? והיא מתחתנת עם איזה חיית עני שרוצה לתפור איזה בעיה רע. הוא כל פעם מתלבט, 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 ואז היא מנצחת אותו כמובן. אבל אחריו, תראו, אני לא זוכר את הספר הזה. אבל לפי דעתי, אבל אחריו רוצה להתחתן עם יהודי מהפכן, חילוני, נכון? מהפכן, סוציאליסט, זה, הוא אומר לה, אבל מה, איפה הבאתי אותו? איפה הבאתי אותו? אבל הוא אותו משפר. השלישית, אותו זה המזרק, השלישית רוצה לתכנית כבר עם גוי לפי דעתי. עם נוצרי, נכון? נוצרי. ואז הוא אומר, כאילו, מה, אתם גבול, אין שום גבול? אין שום גבול, שם זה נעשה. אז בבית החמישית, שם הוא נעשה, שם הוא לא מוכן. לא מוכן, לא מוכן פיצוץ. אני לא אצלח את הסיפור הזה, כי הסיפור הזה רוצה לעבוד, כאילו בעולם העתיק לא קבלת כלום. לא קבלת כלום. אני רוצה לחפש משהו. אני יודע שאני הולך עכשיו לדרוב על נכנס את זה מוקשים, ואני עושה את זה למורה עכשיו, אני חזור מה שצריך לעשות, נכון, לדורות בעיני הזה, אבל אני נכנס את עוד את זה מוקשים. בעולם העתיק הייתה כפייה. המודרניזם חידש את החופש. חופש, 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 חופש. הפוסט-מודרניזם חידש שהחופש לא יהיה חופש עד שאתה לא תהיה מי שאתה רוצה להיות. כלומר, אני מרווז, אני חתול, אני כלב, אני אישה, אני איש. אני לא צריך לעשות ניתוח, אני פשוט אישה. אני רוצה להגיד מה הסתדנו שם. אתם יודעים מה פירוש המילה כפייה? זה קצת קשה. רק בכפייה, אני יודע שאני נכנס לזה מושים, כי אתם בעולם פה תמונות. רק בכפייה קיים עושר. רק בכפייה קיים שלמות. רק בכפייה קיים ייעוד. רק בכפייה קיים נפח. אני אגיד את זה בצורה אחרת. כל דבר שאתה בוחר בו, אני יודע, זה על זה צריך להיות שם. כל דבר שאתה בוחר אותו, כל דבר שאתה בוחר אותו, אתה לא אוהב אותו. אתה לא אוהב אותו. הוא לא מצחי, הוא לא יתמיד, הוא לא שלך. כל דבר שכפו עליך, אתה אוהב אותו, אתה שמח בו, הוא יתמיד, הוא נצחי. כל דבר שבחרת בו, למה בחרת בו? יעשה לך טוב, אם מחר יעשה טוב, לא תרצה אותו. כל דבר שבחרת בו הוא זמני, אתה כאילו תרצה. כל דבר שכפו עליך, אתה שלם איתו. אתה שמח בו, כי כפו אותו עליך. כפו אותו עליך. כל דבר שכפו עליך, אתה מרגיש חשוב. אתה מרגיש שלם. אתה מרגיש עם ייעוד. כל דבר שאתה בוחר בו, אני אגיד ככה, תחשבו אתם מה אתם כפויים בחיים. כל דבר שאתה כפוי, הוא מלא שירות, אני לא הרבה זזים על כיסא. חמש דוגמאות מהירות. אף אמא לא בחרה את הילד שלה. בגלל שאף אמא לא בחרה את הילד שלה, והוא לא בחר אותה, הקשר בינינו נפחי. תראו את כולכם דברים על אמא, כמה אבא זה לא משנה. לא בחרתם אותו. אמא לא בחרה אותך. אם לא, מה, זה תימא נסיים? לא, אני כבר ארון, אתם לא רואים. לא, עשר, אני שואל באמת.
לא, לא, לא.
הוא קובע.
זה
יצרה.
אני נשמע
בחרה. מה?
אני נשמע בחרה.
באמא? זה לא שאלה אותי. לי יש שבע בנות. לא כל הגיל שרציתי בזה. אז שמעתי בחר, אני כאילו, אתה תמודה שלי של הנשמה שאני לא מכיר, אז אני לא מביא לי את הקצת, כי אני עשיתי בני. לא נביא לי את זה. גם בני, כן, כמובן גם בני. בראשונה אמרו לי, בא זה סימן לבני. בשנייה אתם מביאים בסיפור. בשנייה אמרו לי, זה סימן להמון בני. בשלישית אמרו לי, וואו, כמה בני יהיו בפייס. בבית אמרו לי, אני לא רוצה שתלמד הרבה תורה, הם יעבדו. ואז כל פעם ללמוד לא עובד, אני מוגע בכלי, אמרו לי, שאני לומד תורה. אתם תעבדו, למה אני יכול לתת כל הכל הכל? לא, זה משהו אחר.
לא, יש גם בן.
בן החמישית ושישית, יש בן. לא, אבל יהודי שרוצה יותר, זה לא, טוב, לא, שיתו, לא משנה. בעצם הדוגמה, הנשמה בחרה, אני לא יודע, אני לא מבין להנשמה בחרה. זה מילים להגיד שיהיה בסדר, מה שיותר אני ממוצא. בסדר, מה שיותר אני ממוצא, הכל טוב. אבל בעומק העניין, כיוון שכל דבר שלא בחרת, אתה שמח פה. גם לא בחרת את ילדיך, לא בחרת את העדה שלך, לא בחרת את ההורים שלך, לא בחרת, אני יכול לתת עוד הרבה. לא בחרת אם אתה בן או בן. לא בחרת עוד הרבה דברים. ומשום מה אתה שמח בזה. אני אגיד על זה אפילו עוד משפט. על הבחרתי ואני שמח. הלא ברור לכם, שאם אני בוחר, אני תמיד מתלבט אם בחרתי נכון. אולי לא בחרתי נכון.
אולי קצת להתלבט עוד קצת.
כל היסוד שאתה מסוגל לעבור משברים בחיים, זה שאתה יודע שלא בחרת.
לא בחרת. כי אם בחרת, אולי זה לא נכון.
פעמים ילדים, אלה שאולי ככה, איך נולדתי, נכון? אז אבא ואמא הלכו לחנות של הילדים המתוקים, החיצו את הילד הכי מתוק בחנות, נכון? ואז אני אומר, זה הייתי אני, כן. וככה אבא ואמא. זה אסון. כי מה הוא יד חושב לעצמו ביום שאבא אומר לו, לך החדר, אתה עכשיו והוא בועס עליו? אני אעזור אותי לחנות. אם יש לו זה אף גדול, הוא אומר, הוא היה חכה לעצמי לך. אתה ממומן ספיק לה, נכון? אתה ממומן לעשות אותו, יחזירו אותך, אתה אותו פה יהיה, תראה אם הוא מחזירה אותך לחנות, היא הולכת, תעלים על הסקי של רמי לוי, נכון? הוא מפרפר לו את זה. כי מאיפה זה מגיע? זה מגיע שזה מה אני אעשה לעשות. מה אתה מגיע לילד הזה לך כאן? מה שאני עושה, אני מרוצה, אבל אם לא בחרו אותך. הגיע מה שהגיע, נוצרו אותי, אתה לא יודע, מה אתה עושה, אני מרוצה. כן, כי לא אומרים לי, אני הרבה יותר שנים. אני אומר משפט, זה לא היה בשנה הראשונה לנישואים, מה זה שהכירו אותי? אשתי פעם שאלה אותי, למה התחתנת לי? זה מה אני עושה, לא טוב לך. לא בשנה הראשונה. מה אני עושה, לא הייתה בלך. ומה זאת אומרת? ככה שפחו יש לי, מה אני עושה? לא אחת עם אישי אחרי, לא פעם, מה אני עושה, לא פחות, לא פחות. אתם מבינים שזוגיות שנמצאת לא בחרתי, מה יקרה בכל משבר? כל קושי, אתה יותר מחובר. מה קורה בזוגיות שאני בחרתי אותה ואת בחרת אותי? כל קושי, החלילה מתפרדת.
אתה לוקח אחריות. יש לך אחריות, אני בחרתי.
אולי אתה איתה.
אה?
אולי אתה איתה. אנשים משתנים בחיים. אנשים משתנים
בחיים. זה היה בחירה שלו.
לא הבנתי, הייתי אחר בגיל 35, השתניתי, אז אני בחרתי ואני אדם אחר. אתה יודע כמה כאלה אני שומע? טוב, בוא, אתה לא יודע כמה זוגות יש לו את זה. ואולי אני, אולי אני צריך משהו אחר עכשיו. הכפייה הזאת, שאדם חי אותה, עוד אני אתן לו דוגמאות, לא רק בזוגיות, היא כל כך עמוקה, היא כל כך עמוקה, כי מידע על ייעוד. תארו לכם אחרת, אני נותן דוגמא צבאית, כי אני פה מרגיש בצבא, אני כמה שאני, סימון שלי, פה צבא. אני יוצא, אמר לדברים לנו, אנחנו צבא דרך צבא, אנחנו עושים מבצע צבאי. שתיכם סוגרים לימים, אתם משמור, אתם יוצא, גם נשים בצבא שם, אבל אתם סוגרים מפה, אתם מפה, אתם משם, אתה הייתי נכנס צבא, אתה עם החילות ולוף, אתה בבטח, אתה חיפור, תסגרו אותו, שהוא לא יפח. ואתה, תעשה מה שאתה רוצה. מה הוא מרגיש כרגע? חופש! תחף למי שאתה רוצה, תהיה איתו, בפורצים, בפורצים, בטרה, בטרה, בריפון, בריפון. תעשה מה שאתה רוצה. אתה יודע מה מי שאתה? חסר לי, חסר משמעות מיותר. לכולם נתתי חובה, הם התמלאו משמעות. החובה היא משמעות ייעוד. בעולם שאין חובה, אין משמעות, אין ייעוד לאף אחד. בעולם שיש בו חובות, יש ייעוד, יש למות, יש משמעות, יש קומה אחרת בנפש. מה אתה עושה אותו? חופש. אתם יודעים מה קורה בעולם, שאומרים לבן אדם, תעשה מה שאתה רוצה? אתה אומר לו, אתה חסר ערך. כי אם אני יכול לעשות מה שאני רוצה, באמת, כל דבר יכול להיות בלעדיי. אם אני אומר לו, אתה חייב לעשות את זה, העולם לא יכול בלעדיך, הוא יתמלא משמעות. כלומר, החובה יוצרת משמעות. זה ייעוד, יוצרת גודל. אנחנו ברוכים מהחובה. העולם טוב מודרניסטי, לכל הילדים בתיכון יש לא תפעה, וזה תפעה וזה תפעה וזה תפעה וזה. מה שהוא לא בוחר, הוא חסר משמעות. בחר את זה, את זה, את זה, את זה, הוא חסר משמעות. כי כל מה שהוא בחר זה חסר משמעות. כי הוא בחר. הוא יכול לא לפעור. תורמים בבעדות, איזה בעדה שאתה רוצה תבחר? תגיד איפה אני חייב להיות. כלומר, אתה תחקר עליי. כל דבר בחיים שאתה לא, אם מביא אותו מתוך, נקרא לזה ייעוד, שיחוד, שלמות, אתה מעביר אותו מהר מאוד. מהר מאוד 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 מאוד. אז בזוגיות ובחינות ילדים אתה תחשוף את זה בביבור. כי זוגיות כל מהותה הוא חיבור של שני אנשים שהם לא בדיוק ביחד. הם באמת עדו שם. יש להם מסע ארוך לעבור ביחד. כל מי שעבר פה עשור בזוגיות, זה לא עשור, זה עשור. זה מסע ארוך. איך הם יעברו אותו? איך הם יעברו אותו עם כל רגע הוא מתלבט אם זה נכון או לא נכון. אמרתי, זה לא מי שיושב פה. תצאו החוצה, כמו שאומרים, לחיים. תראו את האנשים. זה גם מתחיל להגיע אליהם. זה גם מתחיל להגיע אליהם. אני לא יודע לך לדון לחם. הוא לא פשוט בשביל. יש פה כל מיני פליטים מהישיבה. עכשיו תראו לי שבא זאת. אני אוהב אותך מאוד. סליחה. אז נראה את זה מהר מאוד קורה. אז בחינוך ילדים וזוגים, זו נקודה שלישית. זה נקודה שלישית, צריך לדבר עליו עוד הרבה, צריך לפרק את הנושא הזה של שני, של כפייה, של ייעוד. תראו את זה כבר הרבה רבים בחיים. כל...
כמו
שאנחנו רואים דווקא בדוגמה שהבאת של הזמן
הצבאי,
בעצם,
אם
נשאל
מי יותר משלם בתהליך
הזה,
אני
מניח
שהמפקד
הרגיש יותר
נכון
שהוא בחר את האנשים, מאשר החיילים עצמם שהם עושים את זה
בתפקיד עצמו.
הוא מערכת.
הוא מערכת, חושב.
המפקד הזה בחר איפה לעשות את המעצר?
לא.
אם אני אומר לך, יש לי כמה מגזים, לא משנה. ואני אומר לו, אתה יושב בקבטיה, איפה אתה רוצה להיות? איפה בא לך לעשות מעצר? הוא מבין שאין שום מודיעין, אין שום מידע, אין כלום. גם המפקד הזה, הוא כפה אל אל. אבל יש מעל מישהו שאמר לו, אתה אדם רציני, אני נותן לך חיים של אנשים בידיים, אתה, אז לא אתה מפקד. אני היום בעל ערך, כי יש לי תפקיד במילואים, אם הייתי חייל, הייתי יכול להחליט שאני לא בחור לי הראש. אם הייתי זה, הייתי מחליט שאני לא. וכיוון שיש לי אחריות שפירושה כפייה, שפירושה ייעוד, אז אני מתגבר על הכל ומגיע. אני כפעל ערך כי אני כזה. מה זה חיים נשואים? אתה מוכר בכפייה שמיימה אותך לגובה אחר. אחריות על ילדים. אחריות. כלומר, תמיד הכפייה, גם המפקד הזה. נגיד שיש ארבעה מפקסים, תקשיב, יש לנו ארבעה איתורי אויב, אתה הולך על זה, תגור על בית, על בית, על בית, על בית, על בית, אתה בעצם זה עשה מה שבא לך. חלו, תן לי משימה. תן לי משימה. גם המפקד צריך משימה. אז בסוף הדוגמה, לא צריך לי למעלה, אתה מבין? מי שאין לו אלוהים, אין לו אמת, אז אין לו כלום. אבל מה פרושו מילה אלוהים? משמעות. מה פרושו מילה אמת? משמעות. אם אין לך אלוהים, אין לך אמת, אין לך משמעות, אין לך חיים. סליחה, כן.
אני רוצה להגיד טיפה שאלה שאולי תחדד את זה. איך הנושא הזה מסתדר עם הפסוק, בעצם בכלל עם הרעיון של מחרת בחיים. אם אנחנו אומרים שהעניין הזה הוא בכפייה, זה גם בסיס מבטל גם את הנושא של סחר ועונש. זה מבטל את התלבן, את הטוב, את הרע, מחרת בחיים.
זה בדיוק מחזק את זה. הרי החיים מתנחם, הטוב והרע, זה וזה 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 וזה, הוא בחר את הבחיים, איך אפשר לשאול?
בחר את זה, כמו שאני בוחר, אין פה כפייה.
אתה יכול לבחור את לא לחיות?
אני יכול לבחור.
לא, לא יכול. בוא נגיד לך לך. בוא נסביר? אני יודע, אמרתי משהו מוזר. אני אגיד להגיד בוא נמצרים. בוא נחדד, בסדר? נחדד. אתה לא יכול לבחור בחיים. אתה לא, אני אסביר. אתה לא בוחר מתי החיים שלך יגמרו. זה נלקח. כשלוקחים לך את החיים, נגיד זאת, חצי יוזמה, שבועה, יכול להיות חצי שנה, לא משנה. מי שלוקח אותם לא גנב, זה לא שלך. בסדר? בשום מקום במדינת ישראל, ויתירו לך להפסיק לחיות. אתה יכול להיות פושע, לעשות את זה באישון לילה, להיפוך מהגן. אבל אם בודה עכשיו נכנס לפה, לפעמים הקרוב, אני מזמין לו לעשות ניסיון בלילה. אין לך פה מה הכי קרוב, בלינסון. אז לבלינסון אומר, שלום, אני רוצה למות.
יאללה שואל אותך, למה? לא רוצה להגיד לכם כמעט דברת. הוא עדיין מספוד אותה והולך. אני רוצה למות, אני רוצה בריקה. בואי נספר איפה ציים את היום. ספוילר, לא עם בריקה. למה ציים את הכלב את היום בבית מעצר? או בית חולים סגור שכמו בית מעצר? כי החיים שלו שלך, ואתה לא מחליט עליהם. אופה, אחד יתבלבל, חושב החיים שלו. אתה יודע מה יצא הכי פשוט? כנס לבית חולים, תגיד, אפשר להוציא לי את העין בבקשה? למה? כי כל אחד יכול להביא להיות מוישה דיין. מותר ליהודי לרצות להיות מוישה דיין? זה העיניים שלי? אם זה העיניים שלי, למה אני לא יכול להיות מוישה דיין? כי זה לא העיניים שלך. אני יכול להתפלפל את השוטה הרבה שלו. עושה את העיניים שלו. אני שואל לך, יהודי עשיני, אני יכול לחתוך את הרגל להיות רב רוב, אין עם רגל מהם, אני יכול לך לעבוד על זה. זה רגל שלי! מה אתה אומר? זה רגל שלי? אז מה אתה שואל לחתוך אותה? אני יודע אפילו פעם בזלו. לך בוא נהיה סריקה, תראה. עשיתי לי רוב עולמה. אני אספר להם שזה רב אמר לך לעשות בדיחה. לא, אבל אתה מבין מה אני מתכוון. כי התפיסה בעולם, שהבחירה בחיים, אפשר להגיד בזה הרבה מה זה החיים, והבחירה בחיים, והמקום הזה, אבל היא לא הצלחה בכלל. אתה יכול להשתמש בחיים, ובצורה טובה בבקשה. אבל החיים לא שותפים, אבל לא של המדינה הזאת. כלומר, העולם חי, זה הבנה שהחיים הם מלכים. העולם הפוסט-מודרני, טוב, יש את זה לא סביר. טוב, חברים, יש לך, ולא, חלום, 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 חלום.
בצורך,
אבל יש משהו בפוסט-מודרניזם שבא לחטוף איזה חומה. בטח, כי הפוסט-מודרניזם, אבל דיברנו על, ישו לשמוע על הבעיות בפוסט-מודרניזם, הפוסט-מודרניזם, השאיפה, החירות שלו היא מאוד עמוקה. הוא בסוף יביא אותנו לנבואה. אבל בדרך יש הרבה סיכים, אנחנו מסיכים. בדרך הוא יביא אותנו לנבואה. הוא ישחרר אותנו מהגבולות של החומר. עושים להיות חומרים, אבל זה לא זה מפיל יותר חללים בדרך, כן, נגיד ככה, דור המדבר כולו מת, היה אחרי זה דור שנכנס לארץ, נראה לי יותר גדול אפילו, לא יודע, ערב נפלא חדרים.